שלום. ספר הכוזרי, מאמר שני, עמוד נון. כן, זה בסוף פסקה ב', אשר לתארים המצורפים לשם המפורש יתברך. הם המורים על להיות כל הברואים מעשה האלוה, אשר ברם בלא סיוע אמצעים טבעיים. זאת אומרת, כל מה שמורה על בריאה ישירה. בריאה ישירה זה נקרא שם המצורף לשם הוויה. בסדר? כך יוצר ובורא ועושה נפלאות גדולות לבדו דווקא, כן, שאומרים לבדו, הכוונה ללא אמצעי, כן? הם תארים המורים כי הכל נעשה בעצתו וברצונו לבד, להבדיל מכל השמות המצורפים לשם אלוהים. אלוהים זה כל מה שבא דרך אמצעיים, מה שבא ללא אמצעי זה נקרא הוויה, התכוון. בסדר? וייתכן כי לזה נתכוון האלוה באומרו. עכשיו יש פה פרשנות מסעיל פסוק מסובך. וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב ואל שדאי. מה זה אל שדאי? דרך אמצעי, דרך כוחות הטבע, כך הוא מסביר. כן? ושמי השם לא נודעתי להם, כן? זאת אומרת, בדרך הכוח והשלטון, כמו שאמר כתוב, לא הניח לאיש לעושקם ויוכח עליהם מלאכים. על מי זה נאמר? על האבות, כן? אשר קראת את אברהם, ושבעתו ליצחק, ויעמיד אל יעקב לחוק, לא הניח לאיש לעושקם. כן? לא בדרך הנס, שהוא בריאה אשר ברא אלוה, כבניסים אשר עשה למשה ולישראל. זאת אומרת ששם השם משנה את הטבע. לא מצאנו אצל האבות שנעשו להם ניסים שסותרים את חוקי הטבע.
שדאי זה לא משדד מערכות עולם? של ניסים שלא בדרך הטבע?
אני לא יודע, זה לא מה שכתוב פה. כדי להבין את דעת הכוזרי, עלינו לקרוא מכוזרי. בסדר? מה? מה? יש שינוי הטבע. כלומר, זה נקרא נס. יש דברים שהקדוש ברוך הוא מתערב בלי לשנות את הטבע. כן, ודאי. זה חוקי מנדל. לא היה נס נגד הטבע, נכון.
מה
שמתאים
על הרמלים.
שמה? כבשן האש. ידעתי שמישהו ישאל את זה, סוף סוף. כן. כבשן האש לא מוזכר בתורה. לא מוזכר בתורה, לא, זה אומר. אז אפשר להבין שלפי הכוזרי זה לא אמת היסטורית. זה כתוב במדרש אומנם. אז השאלה איך להבין את מה שכתוב במדרש. אז יכול להיות שרצו להכניס אותו לכבשן, לסוף נמצא, לכל מיני דברים כאלה. או שהכבשן קבע בגלל הגשמים שירדו, כל מיני דברים יכולים להיות. כן, כלומר, ודאי שהשם הציל את אברהם, איך הצילו, לא חייבים להגיד שזה דווקא על ידי שבירת חוקי הטבע.
זה רק בגלל שזה אל שדאי?
ככה מסביר הכוזרי, כן? שהקדוש ברוך הוא נראה אל האבות באל שדאי, כלומר, הראה להם את כוחו בתור אל שדאי, אבל לא שינה להם את מערכות הטבע.
זה שם מפורש
נקרא? כן, שם מפורש זה שם הוויה, זה סביבה.
שלא עושה ניסים דרך חוקי?
לא, לא, לא. שם המפורש זה מי שכן עושה ניסים, כי זה פעולתו הישירה של הבורא. מה שאין כן אל שדאי, שהוא פעולה עקיפה. כן, כתוב. לכן הוא אומר, אבל הוא לא אומר שדיברתי עם האבות באל שדאי. הוא אומר, ואירה אל האבות באל שדאי. זאת אומרת, וזה ואירה, הראיתי להם מי אני, הראיתי להם את כוחי, איך הדבר הזה נראה בחייהם בפועל, דרך זה שהצלתי אותם בכוח השלטון שלי, על בן אור, דרך חוקות הטבע. איך הוא מבין רב יהודה הלוי? ואירה אל האבות באל שדאי. כמובן, הם ידעו שקוראים לי השם. זה לא חדש. אבל המשמעות, מה שגנוז בשם י"ק ו"ק, לא היה שימושי בימיהם. לא יצא לפועל. כי שם הוויה נדרש כדי לשנות את מערכות הטבע, ובימי האבות לא שיניתי את מערכות הטבע.
קשה להבין.
קשה, מה עם פקידת האימהות שנפקדו?
אפשר להגיד שגם בדרך הטבע.
זה גם בדרך הטבע. כן, כי לפעמים הכרה נפקדת. זה קורה, זאת אומרת, אין פה משהו שבאופן גלוי מהווה הפרה של חוקי הטבע, גם אם זה חריג מאוד.
כן? שכולם הקרות,
זה מראה שהקדוש ברוך הוא מתערב, כן? אבל הוא מתערב דרך מערכות טבעיות. מה שאני אומר, קריאת ים סוף, כן? ראית את שפילברג שצילם את זה, אז רואים שם פתאום הים נפתח. זה נס. מה אתה אומר?
כאשר יעקב אומר, אכן יש השם במקום הזה, ואנחנו לא ידעת, זה קשור לזה שהוא לא ידע בנזם, שהוא לא ידע על השם בעצם?
לא, יש השם במקום הזה, לא, שיש פה התגלות השם, שאפשר פה לחלום עליו, כן? לעבוד אותו. לכן אומר, יהיה בית אלוהים, כן? כלומר, פה אני אעבוד את השם.
זה לא כאילו שהתגלה לו איזה משהו מעל הטבע באותו מקום, ולכן, אופס, יש פה השם?
נתגלה, אבל בחלום. חלום, כל אחד יכול לחלום. חלום ניבוי של יעקב, זה לא סתם. אבל שוב, אין פה שבירה של חוקי הפיזיקה.
אבל
באופן כזה,
הפליאה שלו, ואנוכי לא ידעתי, זה בגלל שהוא התרגל שהוא לא רואה.
כן, נכון. טוב, שלום. עכשיו, והירה אל אברהם, בל שדאי. זאת אומרת, בדרך הכוח השלטון, כמו שאמר הכתוב, לא הניח להישלוש כאן, ויוכח עליהם מלאכים, לא בדרך הנס, שהוא בריאה שברה אלוה, כי הניסים אשר עשה למשה לישראל. כי פירוש הוא שמי השם לא נודעתי להם, הוא ובשמי השם, הבית של באל, שדאי, משמשת גם את המילה ושמי. טוב, השיטה הזאת היא שיטתו של רבנו אברהם אבן עזרא, שהיה קרוב משפחה, או על כל פנים מיודד עם רבי יהודה הלוי. ורבי אברהם בן עזרא אומר, יש לו עיקרון שהוא חוזר עליו בערך כ-50 פעם בפירושו לתורה, או 50 ומשהו פעם, לא, הרבה פעמים, יותר מ-50 פעם. רבי אברהם בן עזרא משתמש בפירושו לתורה בעיקרון מושך עצמו ואחר עמו. מושג בדקדוק, כן? מה שכתוב, ויירא אל אברהם עזרא ויעקב באל שדאי. הבית של באל מובנת, נכון? באל כוונה על ידי, באל שדאי. ושמי השם לא נודעתי, זה לא עברית. היה צריך להיות כתוב לא הודעתי, אלא אם כן יהיה כתוב ובשמי השם לא נודעתי. אז מה אומר רבי אברהם בן עזרא? הבית של באל שדאי היא כמו פתיחת סוגריים במתמטיקה, גורם משותף, כן? באל שדאי ובשמי השם לא נודעתי להם, כאילו הבית מושך עצמו ואחר עמו. זה העיקרון של רבי אברהם בן עזרא, שגם חוזר פה של רבי יהודה הלוי. אנחנו נראה שזה לא כל כך פשוט להגיד את זה, ורש"י חולק על הפירוש הזה. רש"י מסביר כך: ויירא אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב, ואל שדאי. מה הפירוש של שדאי? אומר רש"י, מי שנותן הבטחה. הרי כל פעם שהבטחתי מבטחות, הוספתי את השם אל שדאי. ויאמר, אני אל שדאי, פרי ורווה, גוי וקהל גויים יצאו ממכה. כל מקום שכתוב, שהקדוש ברוך הוא מבטיח משהו לעבוד, מופיע השם אל שדאי. והבטחות גם צריך לקיים. נכון? איך נקרא הקדוש ברוך הוא כשהוא מקיים הבטחות? השם, הוא קיים השם. מה שמו העיקרי של הקדוש ברוך הוא? המבטיח או המקיים?
העיקרי?
כן.
המקיים.
לכן שמו העיקרי, השם ולא אל שדאי. לכן אומר רש"י כך: ובשמי השם לא נודעתי להם, לא הודעתי לכתבכן, אלא לא ניכרתי להם במידה אמיתית שלי שעליה נקרא שמי השם, שהרי הבטחתי מבטחות ולא קיימתי. אז איך צריך לקרוא עכשיו? ויירא אל אברהם ויצחק וליעקב ואל שדאי, הבטחתי להם הבטחות ושמי השם, אבל שמי באמת הוא השם. מסקנה, לא נודעתי להם. לא שהשם לא נודע, אלא מכיוון ששמי השם, לא נודעתי להם. וזה ככה רש"י מפרש, בלי להזדקק לטריק הדקדוקי של רבי אברהם בן עזרא. אז איך שאני מפרש? הבנתם את דברי רש"י או לא? מה? עוד פעם. תסתכלי ברגע אחד בספר שמות, פרק ו', פסוק ב'. פסוק ג', סליחה. ויירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדאי ושמי השם. מה כתוב מעל המילה השם? צ'ופצ'יק, נכון? דאבל צ'ופצ'יק. מה זה? זקף קטן. מה זה זקף קטן? זה הפסקה גדולה. אז כאילו, לא, וכתוב אחרי זה לא נדעתי למה, אז זה לא משפט אחד. כאילו רש"י אומר, וירא אל אברהם יצחק ויעקב ואל שדי, הבטחתי הבטחות. ושמי באמת, זה השם, מי שמקיים את ההבטחות. ולא קיימתי. מסקנה, לא נודעתי להם. בסדר? ככה הרש"י מזה. לפי אברהם בן עזרא זה כאילו שכתוב ובשמי השם לא נודעתי להם. אז איפה הבית? איפה הוא המציא את הבית החסרה? הוא מצא אותה במילה אל שדי. וירא אל אברהם יצחק ויעקב באל שדי, אז הבית של באל שדי משמשת גם לאושמי, כי הוא כתוב ובשמי. באל שדי נודעתי, בשמי השם לא נודעתי. פרשטייסט? וירא אל אברהם יצחק ויעקב באל שדי, בשמי השם לא נודעתי להם. בכל מקרה, גם רבי אברהם בן עזרא יש פה קושי דקדוקי, הוא צריך לתרץ, כי אם צריך להיות כתוב לא הודעתי, כן? וזה הרי לא נכון, לכולם, כולי עלמא מסכימים שהוא כן הודיע להם, שהרי מצאנו בכמה מקומות שהקדוש ברוך הוא אומר לאבות, אני השם, אומר להם את זה, אני יתקווקה, הוא אומר את זה. אז אם כן, ודאי מדובר על משהו אחר, לא נודעתי שלא ניכרתי בעמידה האמיתית שלי. תודה. אבל מה שלא יהיה, בין שנקבל לדברי רבי אברהם בן עזרא, בין שנקבל לדברי רש"י, יש הבחנה בין שדי לבין השם. עכשיו, אם נחזור לדברי רש"י, ששדי זה מי שמבטיח הבטחות, איזה סוג הבטחות מצאנו שהשם נתן לאב? הארץ והזרע. כן, שני דברים, שיהיה להם צאצאים ושתהיה להם ארץ. זה נקרא באל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. עכשיו להביא צאצאים לעולם, ילדים, זה תמיד מחובר למילה שדי. למה? האם הפעולה של הלידה היא פעולה טבעית או לא? זה טבעי. אבל הזהות האנושית החדשה שמופיעה אצל התינוק היא לא הייתה קיימת מקודם. כולם שמחים שתינוק נולד, מה צריך כל כך לשמוח? לכאורה תינוק היה פה לפני כן בבטן של אמו. אלא מה? תאמר, הנשמה שלו, הנשמה שלו הייתה קיימת לפני כן בעליונים. אז על מה השמחה?
החיבור
בין נשמה שעד עכשיו הייתה בעליונים לבין הגוף שעד עכשיו היה בתחתונים. זאת אומרת שעכשיו החיבור הוא נפלא, אנחנו עכשיו רואים אישיות חדשה שלא הייתה. אז אם כן, יש פה שילוב של נקודה על טבעית, הנשמה, דרך שמשתלבת עם הטבע, הגוף. כן, יש שמחה, שמחה על החידוש. אדם שמח שיש דבר חדש. אתם ברכים שתהיינו, שאתה קורא דבר חדש. מה? שרואים, אפשר לתת אולטרסאם. אז תעשה אולטרסאם. כן, אבל לא מברכים שחיין. כן, אלא מה? אז הדבר הזה נקרא שדי, כן? כי יש פה איזה קושי, איך אפשר בבת אחת לחבר נתון טבעי, דטרמיניסטי, עם נתון על טבעי, נשמתי. כן? זה דרך כמו לחבר
בין עולם הגול ועולם הטבע לבין עולם ישר שהוא עולם הנשמה. עולם הערכי, היחס בין העבר, בין העולם הטבעי לבין העולם הישר הוא טי. נכון? כמו שאני טועה.
כמה פעמים הקוטר נמצא במעגל?
הקוטר פי.
פי, נכון. אם כן, פי זה כמה?
3.1415.
אם אתה יש לי שדה.
מה?
שדה,
340.
טוב. זה דווקא בקבלה, זה נקרא ככה, שאל שדי זה השם של ספירת היסוד, שהוא המפגש בין העיגולים ליושר. אל תנסו להבין, רק תזכור את המילים. עיגולים והיושר, המפגש נקרא שדי.
איזה משמעות העניין של תינוק שיוצא, הוא מקבל את הנשמה? הרי החיות היה לו כבר בבית אלימות.
נו, אז מה? הזהות יש לו עכשיו.
אבל אפילו את היצרה, מה שמחלק אומרת ש...
אין לו יצרה. עד אז.
מה שאומרת ש...
שאין לו.
שמכן מבעת יוצא. אז אתה נכנס לרבי
יוצא. מכאן שאין לו. אין לו עד שהוא יוצא. כלומר, יצר הרע זה תחושת הקיום. זה האני שלו. למה תינוק צועק כשהוא יוצא מבטן אמו?
אין לו יצא, אין לו תחושת הפנים בתוך הבטן של אמו?
לא. הוא בטל לאמו. ועכשיו אני רוצה להבין, שתבין למה. מה זה הצעקה הראשונה של התינוק? למה? למה הוא צועק? זה הכניסה הראשונה של אוויר לריאות שלו. עד שהוא יוצא, האוויר, כלומר הריאות, הן כמו שתי שקיות ניילון כאלה, מקובצות, ריקות. ברגע שהוא פוגש את האוויר הראשון, זה מנפח לו את הריאות. ולראשונה הוא מרגיש צורך, הוא מתחיל לנשום. תחושת החיסרון זה ראשית הכרת האני. בסדר? לפני כן אתה יכול להבחין כל מיני הבחנות כאלה, אבל זה יותר, זה מה שאתה מודד במכשירים, זה לא בהכרה שלו. זה יכול ללטף את הבטן מבחוץ, אז הוא מרגיש טוב, אפשר למדוד את זה. כן, אבל זה תחושות ספונטניות. הוא בר ירך אימו הוא. לכן, אם אתה מוכר שפחה מעוברת, אז העובר נקר אימו. אתה מטביל שפחה מעוברת, יהודיה, נכון? ויחד עם העובר. זאת אומרת שהוא בעצם חלק מאימו, כי אין לו אני משלו. וזאת בגלל שלא חסר לו שום דבר. מי שלא חסר לו מעולם דבר, אין לו אני. אז זה מה ש... זה סיבה שיש פה משהו מיוחד. טוב, בואו נחזור לדברי הכוזרי, אחרי הסוגריים שם. כי למשה ולישראל עשה האלוה ניסים, אשר לא השאירו ספק בלב, כי בורא העולם רק הוא ברא את הדברים ההם בריאה חדשה מכוונת ראשונית. כך, מכות מצרים וקריאת ים סוף והמן ועמודי ענן. כן? אז זאת אומרת שעם ישראל קיבל כל מיני ניסים שהאבות לא קיבלו. אולי למה? למה זכו ישראל לניסים שהאבות לא קיבלו אותם? האם בגלל שהם יותר גדולים מן האבות או שהם קטנים מן האבות? לכן האבות גדולים יותר. זו השיטה של רבי יהודה לוי. כן? כל אלו נעשו להם לישראל לא על היותם גדולים מאברהם יצחק ויעקב, כי מיותם קהל רב אשר הספק מצא לו מקום בדיבותם. האבות לעומת זה היו מאמינים באמונה שלמה ובר לבב, עד אשר אילו מצאתם רק רעה כל ימיהם, לא הייתה אמונתם באלוה נפגמת, ולא היו צריכים במופתים. זה דומה לשיטתו של הרלב"ג. הרלב"ג שואל מדוע יש ניסים. עונה הרלב"ג, בשביל הטיפשים. בשביל הטיפשים. הרי הטיפשים אינם רוצים להאמין, אז עושים להם ניסים. כן, מה אתה אומר? כן, מה זה התשובה?
לא, בגלל זה
כל כך חשוב לניסים, או שמי שצריך,
לא
שמי שצריך אותו, או שמי
להגביר את האמונה.
כן, אז הרלב"ג הולך לפי השיטה הזאת. הרלב"ג, וגם רבי יהודה לוי, יותר טוב לי, אבל אם אין ברירה, אני עושה.
מי המשך?
המהר"ל. המהר"ל מפרג אומר שהניסים זה חלק מסדר העולם. זה לשיטה אחרת.
זה גם במציאות, זה פתן את זה
כאילו. לא, לא שיש גם במציאות, זה חלק מסדר המציאות. כן? זה השיטה של המהר"ל, אבל זה שיטה בפני עצמה, אנחנו נלמוד אותה פעם. אולי נלמד דברות השם, אז נראה מה המהר"ל אומר על המציאות.
למה דווקא במאמר ראשון הוא ביקש מהמוסלמים איזה מופת?
כדי להביא ראייה. כלומר, זה שאברהם יצחק ויעקב מאמינים, כל הכבוד, אבל זה לא מחייב אותי. מה שמחייב אותי, מה ימות את זה. נכון? כן או לא?
כן, אבל הוא אומר שזה יקטנות.
מי אומר? לא, הוא לא אומר שזה יקטנות. הוא מדבר מבחינת... גם הוא מסכים שאברהם יצחק ויעקב לא הייתה להם ראייה לאמיתות אמונתם. אבל השם דיבר עם זה, זה מספיק טוב.
אמרת, אתה
מנה
לחייב אותי. צריך להיות מחויב על
התורה. כלומר, בא אברהם אומר לי, שמע, אתה צריך לעשות מה שהשם אמר לי. אני אגיד לאברהם, סבא, אני צריך לקבול, אבל אין לי הוכחה שהשם אמר לי.
אני לא יודע מבחינת לחייב אותי, מבחינת זה, כדי שהיום אנחנו נהיה מצווים ועושים, היינו צריכים שבני ישראל, כשבצאתם מהמדבר, יקבלו מופתים?
לא. אלא שיקבלו ציווי ישר מהשם. המופתים זה עוד סיפור אחר. כן? כי גם אחרי שהמופתים מחזקים את האמונה, הם אינם מספיקים, ורבי יהודה הלוי לא בונה על המופתים, בונה על משהו אחר. כן.
וכמובן
תגיד
פה להגיד, לאמונה של בית החברות, שאצלם הנביא שהתחיל את הדרך שלו, אני לא מצטער.
היה לו נס. כן, גם אצלנו היה להבדיל. כן, משה רבינו הביא את המנהיגים.
לא, משה, זה על האבות, אלה שהתחילו את ההתחלה של האמונה נקרא. אצלנו זה לא בדרך כלל, לא הכל בדרך הטבע, לא רק משהו כזה, חלק שאדם...
תלוי.
זה משהו כזה שישי.
יכול להיות, יכול להיות. כן, אבל גם לפי המדרש, אברהם בסופו של דבר נכנס לכבשן האש ויצא. אם נקבל את המדרש כפשוטו. האמונה קדמה, כן, האמונה קדמה. אבל באיזשהו שלב הוא חיזק את האחרים על ידי מה שקרה לו בכבשן האש.
אבל בגלל שזה לא מסתם
עליו,
זה לא דבר
שאם
אני
יודע
אותו,
אני
לא יודע, זה לא
סיכים
דבר כזה
אברהם
אבינו. אני
מאמין בו. למה אתה מאמין לאברהם? זאת השאלה.
כאילו,
כאב אומן. אז מה אם הוא עבר אומה? גם תרח היה עבר אומה, כל כך. זה אולי נאמין לו. הוא אומר דווקא לעבוד אלילים. אבי האומה שלנו.
אתה רואה
את
זה, אברהם
אבינו זה לא תרח. זאת אומרת שזה לא בגלל... לא בגלל שהוא אבי האומה, אלא בגלל שזה כתוב בתורה כבר. למה אתה מאמין בתורה? זאת השאלה שרבי יהודה הלוי שואל כל אורך הספר. מה אמר לי שואל? אז זה נכון תשובה. למה אנחנו מאמינים בתורה?
לא בגלל זה.
לא בגלל זה.
זהו,
אתה לא צריך לך
שהם
מאמינים בגלל זה. מה, לא, אנחנו מאמינים מסיבות אחרות.
איך משכנו נגיד מישהו
נגיד
שישו היה
עזר? אבל רגע, 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 גם הניסים אצלנו, אל תזלזל לגמרי במעמד של הניסים. כי משה, דבר ראשון שהוא עשה כשהוא בא לבני ישראל, זה קודם כל הוא עשה את ניסים. זה עזר לאמונה ראשונית. כלומר, אתה מסוגל להפוך מטה לנחש, סימן שאתה רציני. אנחנו מוכנים להמשיך לשמוע. זה לא מוכיח שאתה צודק. אבל זה אומר שיש מה להתייחס, אתה לא סתם שרלטן. ואתה עשית משהו. אבל עד שהוא לא הביא אותם למעמד הר סיני, הם עוד לא היו משוכנעים. כן? כלומר, הניסים הגדולים, אפילו קריאת ים סוף, שבו כתוב, ויאמינו בשם ובשם עבדו, אבל זה לא אמונה ללא הירוע אחריה. כן? אז מה השתנה בהר סיני? מה השתנה בהר סיני? שהשם נבלה אליהם ישיר. לא ניסים שלך. טוב, פה היינו. והיננו קוראים לאלוה. עכשיו פה יש שתי שורות קשות להבנה באמת. כל מפרשי הכוזרי שברו את השיניים על שתי השורות האלה. אז אם לא תבינו את זה, לא קרה כלום, אבל בכל זאת אני רוצה לדבר על זה. אי אפשר לוותר על שתי שורות בכוזרי. נכון? אז אבא נקרא מה שגצו קודם כל. והיננו קוראים לאלוה בשם חכם לבב. זה ביטוי תנכי, כן, מופיע בספר יום. כי השכל הוא עצמותו והוא הוא השכל, לא שהשכל תואר לו. מה זה?
מגבור, בואו נדבר על האדם הרגיל, על הבריאה, לא על בשר ודם, לא על השם. יש את השכל ויש את... השכל הוא תואר של מה באדם?
למשל, יש לי שכל, השכל זה לא אני.
למה זה תואר שלך?
כי זה השכל שלי. בסדר? יש לי שכל, זה השכל שלי, אבל זה לא אני. כמו שיש לי בגדים, אז הבגדים הם שלי, אבל הם לא אני. נכון? גם כשאני לא מפעיל את השכל, אני עדיין אני. אני יכול להיות גם, להישאר ללא שכל כל חייל, אם אני לא אלמד, לא אפתח את זה, לא אטפח. בכל זאת, יש לי שכל. בכל זאת יש לי אני, סליחה. מה שאין כן באלוהו, הוא השכל והשכל הוא. מה אתה אומר? אבל לא, זה לא מה שכתוב, השכל הוא עצמותו.
מה שהוא רק שכל?
זהו, זה נשמע קצת פילוסופי הדבר הזה. זה נשמע, אז אומרים חוקרי הכוזרי, הנה אתם רואים פה ויתור של רב יהודה הלוי לדעות הפילוסופיות. זה קצת מצחיק, כי דווקא בנקודה העיקרית פה הוא יוותר. אחרי שכל הזמן אני מדבר על זה, שמה שמאפיין את זה. דעת אלוהים עושים את זה דרך הרצון האלוהי, זה לא השכל.
אבל השאלה אם כשהוא אומר שכל זה שכל, זה מובן של פילוסופיה.
מה הוא מתכוון בכלל?
לגבי הקטע של מקור, זה נראה שזה כן, זה שיש לנו כמה, 10 אנשים חכמים. כל אחד יש לו שכל, השכל חיצוני לו. עכשיו אני יודע שיש עוד משהו בעולם שהוא השכל. אז זה לא רק שיש לי דבר שיש לי איזה בעיה להתמודד עם זה שהוא אומר על הקדוש ברוך הוא שלא יש לו שכל אלא הוא השכל.
אז מה זה הקדמה?
אותו דבר שאמרתי שהוא הקדוש ברוך הוא מלפני שנייה אמרתי שיש אותו לעוד 10 אנשים. אז צריך להיות משהו כמו מקור. מקור השכל.
מקור.
כדי להתמודד עם הדבר.
אבל יש פה בעיה שאתה מגדיר את האלוהות. שאתה אומר הוא השכל. השכל הוא?
הוא אומר, הוא
האומץ,
הוא השכל.
נכון, זה כמו שאני מקשר, רבי דרבי, איך מדבר ככה?
אבל יכול להיות שהכוונה היא באמת למקור. מאיפה יש לאנשים אומץ? אני לא אמיץ, יש לי אומץ. עכשיו,
יש לי שאלה אליך, והאחדות? זה עצמות הבורא או לא?
לא יודע, זו ברשימה פה,
היה ברשימה לפני כן, הוא אמר שאחד, הכוונה לשלול ממנו את הריבוי, נכון? כך הוא אמר שבוע שעבר. כן? אחד, לא כדי להגיד שהוא באמת אחד, אלא לשלול בו את הריבוי. ופה הוא אומר, הוא השכל, תתחיל להגביר אותו. יש פה בעיה. אבל אחר כך רבי יהודה הלוי הוסיף עוד משהו בעמוד הקודם, שראינו שבוע שעבר. שאם תאמר אחד לא כאחדותנו אנו, זה בסדר. כאילו אמרת, איננו יודעים מי הוא האלוה. אז למה אמרת אחד בכל זאת? כי האחדות מאיתו. אז גם פה אפשר להגיד, הוא השכל והשכל הוא, אם כן אני לא יודע מי הוא. בסדר? אם אני, אריאל אמר, אם אני אומר, הוא אחד, רק לא כאחדותנו אנו, או חכם לא כחוכמת אלו, זה בסדר, אפשר להגיד. אז אפשר אם כן להגיד שהוא עצמו האחדות, הוא החוכמה, הוא השכל, הוא הכל. לא במושגים שלנו, אז פתרנו את כל הבעיה. זאת אומרת, להגיד את זה או להגיד תואר שלילה, זה אותו דבר.
אז מה הוא בא להגיד כשהוא אומר?
כן, הוא בא להגיד שאנחנו מכירים את שורש השכל באלוהות. אבל לא שאנחנו מגדירים את האלוהות כשכל. כן, כמו שהמהר"ל אומר בהקדמת גבורת השם, אי אפשר להגיד השכל ברוך הוא. אשר לתואר המצקוח, הרי הוא מתארי הפעולות.
האחד ברוך הוא?
אתה יכול להגיד, אבל זה גם לא טוב. הוא הקדוש ברוך הוא. זה מה שמסביר המהר"ל, למה הוא הקדוש? כי הקדוש פירושו מי שאין לו הגדרה. או בלשון של המהר"ל, מי שאין לו גדר. אותו דבר, כן?
אבל אמרו מה, האין סוף או
לא? האין סוף. זה ממש ללא הגדרה.
לכאורה, אבל זה כן שווה ל...
אז אמרו המקובלים באמת יותר טוב להגיד האין התחלה. נשאר האין סוף. יותר טוב. על כל מיני ביטויים, נגיד ביטויים מושאלים. הארי אומר שהמושג היותר מדויק שאפשר לדבר עליו זה האפס המוחלט. האינסוף, כותב הארי, הוא האפס המוחלט. אינסוף שווה אפס. תסביר את זה בתורת הגבולות, זה לא ציון גבוה. זה לא שווה? מה זה אפס? כלומר, אין שום ידיעה, הכל נאפס. ג' אמר הכוזרי, ומה תעשה בתארים שהם גשמיים יותר ממה שהזכרת? כגון, רואה ושומע ומדבר וחוטב על הלוחות ויורד על הר סיני ושמח במעשיו ומתעצב אל ליבו. עד עכשיו דיברת כמו פילוסוף קצת, אבל מה עם כל ההתגלות האלוהית בהיסטוריה? כי כל הדברים שאמרת עד עכשיו אינם מחייבים יחס של הבורא אל הזמן. מה שאין כן, כל הביטויים האחרים שעכשיו הוזכרו בפסקה ג' מדברים על הקדוש ברוך הוא בזמן. זה בעיה, כי אלוהים הוא לא בזמן. מה? בזמן, כן. הוא רואה ושומע תפילתך, הוא מדבר איתך בזמנך. אתה כותב על הלוחות, זה מאורע היסטורי. יורד על הר סיני, זה מאורע היסטורי. שמח במעשה ומתעצב על ליבו, מאורעות היסטוריים. מה אתה אומר?
למה הוא לא בזמן? אתה אמר שזה כל זמן.
כן, אבל הבעיה היא שיורד על הר סיני זה בזמן מן הזמנים. אבל זה קרה בזמן מן הזמנים. מתי ירד על הר סיני? בו, בסיוון, שנת, בתמ"ח.
מה הבעיה עם זה?
מה? אבל האלוהות היא לא בזמן.
זה מגבלה.
הוא הרי בכל הזמנים. אז איך אפשר להגיד שהוא ירד? אז כל הזמן הוא יורד על הר סיני, מאז בריאת העולם ועד עכשיו. אם זה ככה.
כל הזמן בכל
הזמן? כן, פה יש בעיה. יורד על הר סיני, נאמר על הקדוש ברוך הוא שנגלה בזמן, במאורע היסטורי, כאילו שהזמן שולט בו, כאילו שאלוהים נתון בתוך מסגרת הזמן, ושם פעל פעולה. אז זה כבר ניסיון של תשובה. אבל אני מנסה פה להסביר את הקושיה. הקושיה ברורה, נכון? אמר רחבי, האם לא משלתי את האלוה לשופט צדק שאין דופי במשפטיו? שופט כזה, עת יבוא רווח והצלחה לאחדים מבני אדם על ידי פסק דינו, אומרים עליו כי אוהב הוא את האנשים ההם ושמח בהם, ועת יגזור על אחרים כי יהרס ביתם וימחה זכרם, אומרים עליו להפך כי הוא שונא את האנשים ההם וכועס עליהם. ומפני שהאלוה לא יעלה מאיתו דבר מכל אשר יעשה או יאמר, אומרים עליו כי הוא רואה ושומע. וביות האוויר ושאר הגופים נפעלים לפי רצונו ומקבלים צורה על פי מאמרו, כשם שהצטיירו השמיים והארץ בדברו, יאמר עליו כי הוא מדבר וכותב. אשר לצורות הרוחניות, עקב זה ברור? כן? כלומר, מדבר וכותב, ויש שהכל מצטייר במאמרו. אז מה זה הספר של הקדוש ברוך הוא? איזה ספר הוא כותב? את העולם. זה העולם וספרו של הקדוש ברוך הוא. לפי מה שכתוב כאן לא. לפי מה שהוא כותב כאן, ספרו של הקדוש ברוך הוא זה העולם עצמו. בסדר? מילא גם הלוחות יכולים להיכתב, להיברא הכוון. פה זה כתוב או לא? לא, פה לא כתוב, אנחנו לומדים מה שכתוב. אנחנו מאוד מצומצמים באופקים שלנו. אתה מכיר רבי יהודה הלוי ממקור אחר. אז זה הוא יסביר במאמר רביעי. כן? במאמר רביעי יש לו התייחסות לשאלה שלך בפסקה כ"ה, שם. אשר לצורות הרוחניות הנקראות כבוד השם, אז זה כבר חדש, זה אף אחד לא שאל אותו, אלא הוא יוזם את זה בעצמו, הוא יצטרך לחזור על זה בהמשך. מצטיירות הן מן הגוף הדק הרוחני הנקרא רוח הקודש, ופעמים יקרא כבוד זה על דרך ההסתר השם, כי הוא אשר נאמר עליו הירד השם על הר סיני.
גוף דק רוחני.
אז כלומר, הוא אומר ככה, קודם כל מה זה וירד השם? זה לא השם.
כבוד השם.
אלא כבוד השם. אז למה לא כתוב כבוד? כי דרכה של העברית לפעמים לקצר. מה?
אבל התורה אומרת כל מילה במקום.
לא תמיד. למשל, אני יודע, כתוב בתורה שלכנענים יש הרים גדולות ובצורות בשמיים. אה כן, הרי הכנענים הם למעלה. מה זה בצורות בשמיים?
גויים.
גויים, אבל כתוב בשמיים, לא כתוב גוי.
עכשיו.
אלא דיברה תורה לשון הווי. זה מי שהתורה משתמשת בביטויים מוגזמים.
אבל כאן זה הרבה שכנעת
לשמור
כבוד השמות.
נכון. אז למה זה ככה? זה יצטרך בפעמה רביעי להאריך בזה. כן? ואנחנו עוד נרחיב את הדיבור בעניין הזה, איפה? פעמה רביעי. ובואים לדבר על החוכמות, עם הערה 5, להלן דלת ג'. שם זה נאום ארוך כאורך הגאולה. תסתכלו שם. כן. אמר הכוזר. נאמר כי צדקת. באומריך כי כל התארים האלה... לא הלך ביחד, כן, משופט שאלה את זה. אמר כוזרי, נאמר כי צדקת ואומריך כי כל התארים האלה אינם מחייבים ריבוי באלוה, אך איך תצדק ביחסך לאלוה את תואר הרצון שהפילוסוף מרחיקו מאת האלוה? כבר אנחנו כבר עוברים את שאלת הזמן, אנחנו עוברים אל תחום יותר עמוק, הרצון. וכאן זאת הנקודה העיקרית המקבילה בין הפילוסופיה לבין הנבואה. כן? הפילוסופיה מכירה את הבורא בתור הסיבה הראשונה, ואילו הנבואה בתור בעל הרצון. כלומר, פה מתברר ההבדל אם האלוה הוא ישות או אישיות. אנחנו משהו אישיות. ודאי, אנוכי ובעל רצון. מה מאפיין של אישיות? רצון. ואיך הקדוש ברוך הוא נגלה בהר סיני? אנוכי השם אלוהיך. ישות היא חסרת רצון. למשל, כוח הגרביטציה זאת ישות, הגלקסיה זאת ישות, כדור הארץ זאת ישות,
כמו רובוט.
אבל זה ללא רצון.
זה סכנה להעניש פה
את ה... זה שיש סכנה. עד רבה. אם אתה אומר אישיות, דווקא בזה אתה מציל מנהג שמיים. וזה מה שהפילוסופים אינם מבינים. כי כל הגדרה של האלוהות בתור ישות, על פי מה אתה חוקר ישות? על פי החוכמה. מה זה חוכמה? זה כללים, כללים. רציו, מה זה רציו? מאיזה ביטוי זה בא רציו? לחלק. כן? מה זה מספרים? רציו, נעלי.
רציו.
כן, נכון? רציו זה שברים. נכון? יחס. זה מחלק את זה. זאת אומרת, דווקא הגדרת האלוהות כישות, זה מצמצם אותה. להגדיר את האלוהות במושגים של הפשטה פילוסופית. תצמצום. תצמצום לפי ממדי קופסת המוח שלך. מה שאין כן, אם אתה מכיר את האלוהות בתור בעל רצון, ברצון יש אין סוף. אין סוף הרצון. כלומר, הרצון דווקא זה סממן באי הגשמה. היה גוי אחד שהבין את זה, קראו לו דקארט. אמרת, אז הוא אמר, אנו מוגבלים מצד גבולתנו ואין סופיים מצד רצוננו. זה עמוק מאוד מה שאומרת, הוא תפס נקודה של היהדות, זה איך הספק שדווקא להכיר את האלוה בתור בעל הרצון זה להציל אותו מהגשמה. מה שאין כן אצל הנוצרים, שמכיוון שהם היו פילוסופים בתרבותם הבסיסית בחינוכם, אז כדי שהאלוה יהיה בעל רצון הפכו אותו לאדם. אם הוא לא, אם הוא לא אדם אז הוא לא מישהו, הוא נשאר משהו. ובו שציינו זה בדיוק הפוך, מכיוון שהוא אין סוף אז הוא מישהו. אתה יכול לרצות עד אינסוף. אתה יכול לרצות הכל, וגם מעבר למה שאתה יודע. אם אדם יש לו רצון והוא יודע מה הוא רוצה.
אין דבר לפני
הרצון, זה משהו אחר, אבל אין לפני הרצון גבולות. אתה יכול לרצות בלי גבול. לכן גם אתה אומר, צמאה נפשי לאלוהים. אתה חושב לצמול אלוהים, זה נגד השכל, לצמול אלוהים. נכון? אבל זה לא נגד הרצון. הרצון יכול לצמא, להתמלא צמא אל אלוהים.
אבל יש אנשים
שהרצון
מסביר
אותו,
שאין
הם
רצון.
זה אפקטיבי. בסדר?
זה דבר
נכון,
כי הוא יכול
לשאול
על כמות הרצון
שתהיה. יכול להיות, אני לא יודע. זה נושא אחר.
הייתם רוצים לרצות את זה, כי הם
שיהיו מסביר כוח הרצון. כן, אין דבר כזה כוח הרצון. לא, אין דבר כזה, זה זאת חלל. זה איזה מין שקר פסיכולוגי ידוע. כלומר שיש רצון חזק ורצון חלש. ועל פי זה אפשר לתרץ כל דבר שבעולם. אחד יש לו רצון חזק, אז זה רצון חלש, אז הוא לא עושה. זה לא נכון. הרצון הוא תמיד אותו דבר, זה כמו מחוג. כן? לפעמים המחוג מורה על 220 קמ"ש, לפעמים על ניוטרל, נכון? זה אותו מחוג, המחוג הוא לא יותר מהיר ופה יותר איטי. כמו כן הרצון, יש רצון להיות חזק, יש רצון להיות חלש, אבל זה אותו רצון. אני יכול לרצות להיות חלש, זה לא שאני חלש הרצון, אני בצורה מאוד חזקה רוצה להיות חלש. להרבה דברים, בשביל זה אתה לא עובד פה.
הרבה דברים,
נגיד
בצבא,
שוב נגיד איפה. בצבא דווקא אומרים משהו מאוד עמוק, אין לא יכול, יש לא רוצה. דבר עמוק חדר מתורתם של הנביאים אל הממ"ם. זה לא קרה, הוא הבין את זה. טוב, אז איפה הם? אז פה שאלת הרצון היא שאלה רצינית מאוד. יש טענה לוגית של הפילוסופים נגד ייחוס הרצון לבורא. תסתכלו בפסקה א' של מאמר א'. בתחילת הספר. בעמוד ב', אמר לו הפילוסוף, נכון? מה אומר לו? סליחה, האלוה אין לפניו לא רצון ולא צנאה, כי הוא יתברך מרומה מעל כל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה על היות המכוון חפץ בדבר יחסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות, וכל עוד לא יבוא זה החיסרון בינו עומד. זאת אומרת, אם אני רוצה, זה מה שחסר לי. כל זמן שלא קיבלתי מה שרציתי, אני עדיין בחסרוני. אם כן, אם אתה אומר שיש לאלוה רצון, סימן שהאלוה חסר. וזה מושכל ראשון, שזה לא ייתכן. האלוה לא חסר לו שום דבר, כיוון שהוא מקור הכל. ברור? אם כן, אין לאלוה רצון. מה שהיה להוכיח. נכון? זה הוכחה נפלאה. אז עכשיו, זה בדיוק הקושי. עכשיו באה התושייה של הכוזרי, בפסקה ה', במאמר שני. נאמר כי צדקת ברוך את כל התארים האלה אינם מחייבים ריבוי באלוה, אחר תצדק ויחסת לאלוה את אור הרצון, שהפילוסוף מרחיקו מאת האלוה. פה נגעתי בנקודה העיקרית. כל השאר זה סתם קשקושים, כל מה שדיברנו עד עכשיו. כי הכל אפשר להסביר, זה משל, זה לא משל. אבל פה אמרת משהו שמבדיל הבדל תהומי בין הפילוסופיה לבין הנבואה.
אבל אפשר להגיד שוב שהרצון שלו זה דבר שאנחנו אומרים.
כן, אתה יכול לסגור את ספר הכוזרי ולהגיד על כל השאלות שאדם נשאל אנחנו לא מבינים. אתה רוצה, אפשר להגיד ככה.
כן,
אז זה לא חוכמה. זה תגיד כשאין לך ברירה, זה ברירת מחדל. זה כמו שבא הלכה בגמרא, כשמחפשים מה המקור של איזשהו דין, כשבסוף לא מצליחים למצוא, אז אומרים, הלכה למשה מסיני. אז יש לך ברירה. בסדר? כל זמן שיש לך ברירה, אתה אומר מה הספרה, מה המקור, מה הפסוק, מה התקנה, מה הדין, נכון? אין לך ברירה. אתה יודע שככה הלכה, ואתה לא מצליח למצוא מקור, אתה אומר, אז אם כך, זה הלכה למשה מסיני. אז גם פה, כשיש לך תשובות, שאלות שאתה לא מצליח למצוא את התשובה, אז טוב. אין לנו בבינתנו האנושית יכולת לענות. אבל כל מה ש... אבל אם לא, תלמד, צריך להתאמן, נכון? כן. אמר החבר, לא יקשה לנו להצדיק גם זאת אם אין לפילוסוף טענה אחרת נגדנו. אם זה כל מה שנשאר, אני מסתדר עם זה. בואו נראה אם באמת הוא מסתדר. פה הוא מבטיח לנו פה הרים וגבעות, לא? אבל בגלל זה. הוא אמר לו, הוי אתה הפילוסוף. מהו לדעתך הדבר אשר גרם להיות השמיים סובבים תמיד לפי דבריך אתה? והגלגל העליון נושא הכל? אם כי לא עצמו אין מקום ובתנועתו אין כל סטייה, ובכדור הארץ מרכזי עומד באמצע הגלגל בלא משען וללא נטייה. כן, זה לפי האסטרונומיה הישנה, כן? אתה צריך להסביר. כן, מה גרם לגלגל לעמוד איפה שהוא עומד? במיוחד, שלפי הפילוסופיה האריסטוטלית, אין לגלגל מקום.
כן?
לפני 900 שנה.
900 שנה?
כן? לפני, לא, יותר נכון, 860 שנה. אתה צריך חשבון. עוד מעט 2000, תוריד 860. אז 1140. נכון, עוד מעט.
לא,
הוא אומר
פה,
זה כדור הארץ. ודאי כדור הארץ, מה זה?
לא, הוא נראה לא זה, אבל...
הארץ כדורית זה דבר ידוע מהתקופה היוונית.
נכון, אבל לעולם עצמו.
וזהו.
הם לא רוצים
לקבל את זה עד שבא... לא.
נכון.
מה אמר גלילאו? שהארץ כדורית?
לא, סליחה,
הוא אומר
את זה לפניו,
אבל
על הסיבוב שלו.
שהארץ מסתובב?
כן.
פה הוא גומר שכדור הארץ מסתובב? הוא לא אומר.
שהארץ
כדורית? זה היה בתקופת היוונים, כן. זה מוזכר אפילו במשנה. עוד לפני את הלמד.
לא, לעולם, לעולם. אני אומר שבית זה לעולם.
מה? ביוונים,
לתלמי,
לא, זה לא תלמי. תלמי היה האחרון. מה? לא, לא פיתגורס, זה היפרקוס כבר אמר. היפרקוס כבר אמר. לא, לא אפיקורס, היפרקוס, מישהו אחר. אפילו היה אחד עוד יותר גאוני, אריסטרקוס. אריסטרקוס אמר שכדור הארץ מסתובב מסביב לעצמו, ושהוא מסתובב מסביב לשמש. זה בכלל, זה קצת צעד. במאה השנייה לפני הספירה הנצרית. כלומר, בתקופה של נס חנוכה בערך, בזמן אנטיוכוס. כבר היה אדם אחד, אריסטרקוס, באלכסנדריה, הוא אמר, הארץ מסתובב מסביב לעצמה, וכל זה מסתובב מסביב לשמש. זה גאונות אדירה. איך הוא הגיע לזה? חוקרי האסטרונומיה עושים שפיניות באוויר, תרתי משמע, כדי להבין באמת איך הוא הגיע לדבר הזה. כן. אבל בסדר, יש הסברים איך הוא הגיע לזה, וגם כנראה יש לנו הסברים מדוע לא קיבלו את דבריו. מעניין שכבר בזמנו אותו אריסטרקוס הוא אשם בכפירה. בכפירה על ידי העובדי עובדי זרה דאז, רצו להרוג אותו. התגלגל אחר כך בגלילאו. כן, גלגילאו. אבל לא שונה, גם בספר הזוהר אגב כתוב הדבר הזה. בספר הזוהר כתוב שכדור הארץ מסתובב. זה באמת חידוש.
כדור,
כן, 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 הארץ, שם כתוב שמה שהיא כדורית, וכתוב שהארץ מסתובבת, ולא עוד אלא שיש בני אדם משני צידי הכדור. בפרש ויקרא, וכשיש אור לאלה, יש חושך לאלה ולאלה. לא, לא קשור לנוח, אבל זה מאוד מעניין, איך הם הגיעו לזה? בספר הזוהר זה כבר כתוב. כמו שהספר הזוהר לא משנה מתי נכתב, הוא בטוח נכתב לפני גלילאו. מה? לפני גלילאו, ודאי, בכל הדרך. אפילו לדעת גרשום שולם, במאה ה-13, זה לפני גלילאו, נכון? טוב, בסדר. אבל בואו נחזור לעניין שלנו עם הרצון. מה הוא רוצה להגיד פה עם הסיפור של הרצון? אתם יודעים מה? זה מספיק מסובך, זה ייקח לי בכל זאת איזה רבע שעה להסביר לכם מה הוא אומר. אז נעשה את זה, הפעם הבאה. אני רוצה רק להזכיר לציבור הקדוש, ששבוע הבא אין שיעור,